הרב בני לאו, יהושע פרק י"ט.
אנחנו ממשיכים במסע החלוקה של נחלות ארץ ישראל לשבטי ישראל. אם היינו בפרק הקודם, פרק י"ח, יותר באזור יהודה, עכשיו אנחנו מגיעים לשני מתחמים. אחד ממשיך את יהודה, אבל ממוקד בשמעון. שמעון שבעצם יושב בתוך שבט יהודה, זה תחילתו של הפרק, מה שנקרא, אנחנו בפרק י"ט, הגורל השני לשמעון, ונחלתם באר שבע ושבע ומולדה. יש לנו פה רשימה שלמה של שמות דרומיים מאוד, ואז אנחנו חותכים בפסוק ט', כשאנחנו, ברור לנו ששמעון הוא בתוך נחלת יהודה, משם אנחנו חותכים אל כל הפרק הגדול הזה, פרק י"ט, ועוסקים בעיקר בנחלת שבטי הצפון. הערה אחת, כדרכי, אני לא אומר עניינים גיאוגרפיים של מפה, של מדידה, אתם תיכנסו לאתר שלנו ותראו את כל הלימוד של הפרק בצורה מאוד מסודרת, גם בהעמקות וגם בקריאה פשוטה. אני רוצה לשים לב לשני עניינים פשוטים. אחד, שמעון בדרום, ואחד, להתמקד בפסוקים שחותמים את הפרק בדמותו של יהושע משבט יוסף. כשאנחנו מדברים על שמעון, תזכרו שיש לנו מסורת של יעקב אבינו. יעקב אבינו בסוף ספר בראשית, כשהוא מחלק את הברכות לכל בניו, אז הוא אומר שמעון ולוי אחים, כלי חמס מכורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחד כבודי, ארור אפם, כי אז וכאן בתוך הארור הזה, הוא גם אומר את הפסוק הבא. אחלקם ביעקב, אפיצם בישראל, והפרשנים עסוקים הרבה מאוד בעיון מאוד מעמיק בדמות הזאת של לוי ושמעון, של אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. הרי על שבט לוי אנחנו כבר שמענו גם בספר דברים, גם בספר יהושע, כמה וכמה פעמים אין לו חלק ונחלה בישראל, יש לו צו אחר, הצו שלא יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחלילה למזבחיך. שבט לוי מופקד על מערכת החינוך והדת, אין לו נחלה כי אדוני הוא נחלתו. זאת היא תפיסה שמרוממת את שבט לוי מעל הנחלה. זה לא שהיא מרוקנת אותו, אלא דווקא ממלאת אותו ברוח אלוהים. הקנאות של לוי מקבלת איזה תגמול, שאחרי מעשה שכם, שהוא מעשה של ארור אפם, יש מעשה של עגל הזהב, ששם עומד משה וצועק מי להשם אליי, ושבט לוי מתלכד סביבו, ועל הדבר הזה יאמר להם משה, את אחיו לא הכיר, את בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתה מנצור. זאת אומרת, הדבקות שלהם בשם השם, הקנאות שלהם תועלה למקום של אנרגיה, שיש בה קודש ויש בה טוב ויש בה אחריות, ואז הם מקבלים את המשימה לקחת את אותה קנאות ולתעל אותם אל עבודת הקודש. זה שבט לוי ואין להם נחלה. מכאן ולהבא שבט לוי נטול נחלה. אבל שבט שמעון, הקללה, אותה קללה של יעקב אבינו, בעצם נשארה כמות שהיא. אין לנו שום התייחסות לשמעון כשבט בפני עצמו עד כאן. פתאום אנחנו עומדים פה בנחלת שמעון, ואתה קורא, שוב, בלי לדבר על המדידה הטופוגרפית והגיאוגרפית של המקומות המאוד קדומים האלה שמופיעים כאן, ברור לנו שיש פה נחלה לשבט שמעון. שבט שמעון הוא גם קטן מאוד, אבל הוא גם אמור להיות נטול נחלה. זאת אומרת, כשמשה בברכה שלו אומר ששמעון נוחל בתוך יהודה, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו יודעים, ששמעון נוחל בתוך יהודה, אז איפה זה מופיע? שמע השם כל יהודה. זאת אומרת, שמע זה שמעון. זה מה שאנחנו שומעים בזאת הברכה. שמע השם כל יהודה, זה ברכה ליהודה. כי לשמעון הוא לא מקדיש אף מילה. אבל כאן, פתאום אנחנו מקבלים איזה גובה אחר, שמעון אומר, יש לי נחלה. יש לי נחלה, נכון, שהפסוק הסוגר, פסוק ט' אצלנו, אומר, מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון, כי היה חלק בני יהודה רב מהם, והנחלו בני שמעון בתוך נחלתם. זאת אומרת, יש פה באמת קריאה כפולה, שבעיניים רחוקות אומרים, זוהי נחלת בני יהודה, אבל בעיניים מצומצמות יותר, או ממוקדות יותר, אנחנו נחזור ונאמר, יש לשמעון נחלה. וכאן אנחנו מבינים ששמעון מצטרפים לבני יהודה בכיבוש נחלתם, אנחנו נראה את זה עוד בספר שופטים בפרק א', בספר דברי הימים, בדברי הימים א' פרק ד', אנחנו לומדים שכל הערים שלהם, של שבט שמעון, נתקיימו בידיהם כשבט, עד מלוך דוד המלך, ועוד נתפסה להם שם עוד עיר בשם איתם. אחר כך אנחנו מדלגים עוד מאות שנים קדימה, מגיעים לימי חזקיהו מלך יהודה. שם פתאום אנחנו מקבלים איזה סיפור מדהים, גם בדברי הימים שם בפרק, באותו פרק ד' בפסוק מ"ב, מספרים לנו שבני שמעון הרחיבו את גבולם בירקתי הנגב ובהר סעיר עד לערבה. זאת אומרת, פתאום אנחנו מבינים ששבט שמעון חי, קיים, בועט, נושם, חי כעצמאי. זאת אומרת, שבט שמעון לאורך כל תקופת המלכים, או אפילו קודם למלכים, מכאן, מספר יהושע, ועד ימי חזקיה מלך יהודה, שבט שמעון קיים. שבט שמעון קיים, וגם אם אנחנו מנסים לומר שהוא בלוע בתוך יהודה, התודעה הפנימית היא זאת שקובעת. ואנחנו נלווה אותם, נלווה אותם כל הזמן. אתם יודעים שבדרום הארץ יש לנו את מטה, מועצה מקומית, בני שמעון. בני שמעון, קיבוץ דביר, להב, בית קמה, שובל, זה האזור של בני שמעון, ואומר, לא מחקנו שבט מישראל, למרות קללתו של יעקב אבינו. זאת הערה מספר אחת לפסוקים הראשונים, ואז יש דילוג לנחלות של כל שבטי הצפון, זה מחולק לזבולון, זה מחולק לישכר, זה מחולק לאשר, זה מחולק לנפתלי, ושוב, תקראו בכל הפרשנים, בסוף אנחנו מגיעים לדן, וזה מאוד מאוד מעניין, נחלה דן, אני לא אראה על זה ברחבה כאן, כי אנחנו נגיע לזה בהמשך, לדן יש נחלה שגבול אחד זה צורעה ואשתאול עם העיר בית שמש, יחד עם אזור הלטרון, שעלבים, אילון, יתלה, אילון, כל האזור הזה, אזור השפלת יהודה, זאת הנחלה שלהם בגבול האחד, וזה מגיע עד הירקון. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים היום גוש דן, אז זה הולך עד גבול מול יפו, וכל האזור הזה, זה נקרא גבול בני דן. אבל כבר כאן, ביהושע, פרק י"ט, אצלנו בפסוק מ"ז, מספר לנו הכתוב שגבול בני דן יוצא, ויעלו בני דן וילחמו עם לשם, עם לשם, והם קוראים לשם דן כשם דן אביהם. זאת אומרת, פתאום יש לנו איזושהי הפלגה לאזור אחר לגמרי, אנחנו מגיעים לאיזה אזור של לייש, לפי ספר שופטים זה העיר לייש, שנמצאת אי שם בצפון, כנראה אנחנו מדברים על האזור של עמק החולה, אנחנו נצטרך לדבר על זה בנפרד, רק כשנגיע לספר שופטים, לפרק י"ט, זה עוד הרבה זמן, אבל כבר כאן מספרים לנו, מקדימים ומספרים לנו, ששבט דן הרחיב את נחלתו. מה שלא מספרים לנו זה למה. למה שבט דן לא הסתפק בשפלת יהודה ובכל האזור של מבית שמש ועד ליפו? התשובה שספר שופטים יגלה לנו זה שהפלישתים שהגיעו לארץ מאזור יוון דחקו את שבט דן מנחלתם ולא נתנו להם לשבת בארצם. זה ספר יהושע מסתיר מאיתנו משום מה, את זה ספר שופטים יגלה לנו באופן מאוד מאוד גורף. ואז אני מגיע לחלק האחרון של הספר, של הפרק, פרק י"ט, ואני אומר בכנות, הפרשנים כמעט כולם שותקים על הפסוק שאני הולך לדבר עליו, אבל בעיניי הוא פסוק קסם. אני קורא אותו פסוק מ"ט. ויחלו לנחול את הארץ לגבולותיה, ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בינון בתוכם. על פי אדוני נתנו לו את העיר אשר שאל, את תמנת סרח בהר אפרים, ויבנה את העיר וישב בה. זהו. ככה, פסוק לפני הסוף, על הפסוק האחרון תכף נדבר, ככה נותנים ליהושע נחלה. החוקרים עוסקים הרבה בשאלה של מי עיצב, מי ערך, מי הגיש לנו את ספר יהושע, והפסוק הזה, שנותנים בני ישראל נחלה ליהושע בתוכם, על פי השם נתנו לו, כאילו יהושע לא כובש את כל הארץ, כאילו יהושע לא נוחל את כל הארץ, מי בכלל מסוגל לתת ליהושע? הרי יהושע מחלק לכל השבטים. יש פה פרשנות לא נורמלית. מה זה הדבר הזה? אבל פרשנות אחרת לגמרי, שהיא לא בודקת את עריכת הספר מבחינה מחקרית של מקור ליד מקור, אלא מתבוננת על הספר כספר הרמוני, ספר שיש בו שלמות פנימית, מתבוננת ואומרת וואו, איזה מנהיג מדהים. קודם כל, תשימו לב למילה פותחת את הפסוק, ויחלו לנחול את הארץ. אם אתם לא מקשיבים לי, אלא רק רואים את המילים וו, יוד, חף, למד וו, אתם בקלות רואים ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. או לחילופין בספר שמות, כשמשה רבנו גומר את מלאכת המשכן, ותחל מלאכת המשכן. יש אקורד סיום מאוד מאוד ברור בסיום קטעים בתוך תנ"ך. יש לנו את סיום בריאת העולם, יש לנו את סיום בריאת המשכן, ויש לנו את סיום בריאת הארץ לנחלתם. זאת אומרת, מי שכתב, יהושע, כאן, יוטט, ויחלו לנחול את הארץ, בקלות אומר לגם ויחולו, ויחולו במובן של ויחלו השמיים והארץ. יש פה אווירה של סיום. סיימנו לנחול את הארץ לגבולותיה. ואז מגיע הדבר המקסים הבא. פתאום מתברר לנו שהאיש שהוביל את כל העם הזה לנחלותיהם, גם לשבע שנות כיבוש, גם לשבע שנות נחלה, אנחנו נמצאים פה בסיום המהלך, הוא לא עשה שום דבר לביתו. איזה דבר מדהים. אנחנו כל כך רגילים למושג הזה של מנהיג שעושה לביתו. אנחנו כל כך רגילים שאדם יוצא לאיזה שהוא קרב וקודם כל אומר, מה אני יורש? איפה הנחלה שלי? יהושע מחלק לכל השבטים את הארץ. את נחלת בני אפרים הוא כבר חילק מזמן. אבל גם הוא בני אפרים. ומה עם הנחלה שלו? מה עם המשפחה שלו? מסתבר שהוא אומר לבני שבטו שנחלו את הארץ, הוא אומר להם, עכשיו הגיע תורי. עכשיו אחרון בשרשרת. אחרי שכולם קיבלו, אני מבקש. ונותנים לו, אומר לנו כאן, על פי השם, זאת אומרת, אין מסו פנים בירושת הארץ, כך אומר לנו הרלבג בפירושו, אין ירושת פנים, אין מסו פנים בירושת ארץ. כמו שכולם קיבלו בגורל, גם אתה יהושע מקבל בגורל, וזכית בתמנת חרס, כן, כאן כתוב תמנת סרח, אבל אנחנו יודעים מספר שופטים שהיא גם תמנת חרס. ואם אנחנו זוכרים באזור שומרון, באזור שכם, את חרס, את הכפר חרס, אנחנו מדברים על נחלתו של יהושע בן נון. זה ממש המקום שמזהים אותה, שהיא הנחלה של יהושע. ומה הוא עושה? אחרי שהוא גומר להילחם, ואחרי שהוא גומר להוריש לכולם, אז ויבנה את העיר וישב בה. זאת אומרת, בסוף בסוף, מוצא יהושע את הפנאי, את הזמן, לטפל גם בירושת עצמו. הוא קיבל עיר לא בנויה, קיבל נחלה כמו כולם, קיבל בגורל כמו כולם על פי השם, ועכשיו הוא עומד וזוכה בירושתו. זאת מנהיגות מופת שמציירת לנו ככה פסוק שמתחבא לנו בסוף פרק י"ט. ופסוק אחרון לעכשיו, אלה הנחלות. אשר ניחלו אל עזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל בשילו לפני אדוני פתח אוהל מועד ויחלו מחלק את הארץ. הנה הפסוק האחרון שהוא בעצם פותח במה שסגרנו. יש לנו מנהיגות והיא לא מנהיגות של one man, זה לא מנהיגות של משה רבנו. יש לנו מנהיגות משותפת. יש לנו פה את הכהן אלעזר, יש לנו את המנהיג יהושע, אבל נוסף לשני הגורמים האלה, שאם תרצו זה דת ומדינה, יהושע והכהן, נוסף פה ראשי אבות למטות. וראשי אבות למטות, אנחנו יודעים מהתלמוד, גם במסכת יבמות, גם במסכת גיטין, מכאן אנחנו לומדים כוחם של ראשים להנחיל את העם מה שירצו. זוהי סמכות שבטית, מכאן למדו כלל משפטי תלמודי שהפקר בדין הפקר. זה כלל קריטי בדיני ממונות, שלבדין יש יכולת להפקיע קרקע, למסור קרקע ולהחליף קרקעות. רק מהפסוק הזה, ראשי אבות למטות בני ישראל. כלומר, הראשים של האבות, כמו שאבות מנחילים את בניהם מה שירצו, כך ראשי אבות, יחד עם אלעזר הכהן ויהושע בן נון, מנחילים את העם מה שירצו, והפקר בדין הפקר.